המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
מסביב לעולם ב-40 דקות, מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות, עם יוסי מצרי.
שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק חדש של מסביב לעולם ב-40 דקות, כאן בכל האוניברסיטה. בשבוע שעבר ציינו בארצות הברית את MLK Day, יומו של מרטין לותר קינג. מי היה האיש שסיים את האפליה הגזעית בארצות הברית? לשם כך, הצטרף אליי דוקטור אלי קוק. דוקטור אלי קוק הוא ראש התוכנית ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה, ומנחה את הפודקאסט הרדיקל. שלום אלי, ותודה רבה שהצטרפת.
שלום.
אז בעצם הפרק היום מוקדש למרטין לותר קינג, קצת באיחור ליום, יום השנה לזכרו בארצות הברית, אבל עדיין המטרה שווה את זה. אז כדי להבין את הדמות, לדעתי צריך להיכנס יותר לעומק של היחסים הבין-גזעיים, נקרא לזה, בחברה האמריקאית. אז נלך טיפה אחורה. איך נראית החברה האמריקאית ביום שבו העבדים הראשונים מובלים לתוכה?
וואו, זה ממש ללכת אחורה. אז השנה היא 1619. העבדים הראשונים מגיעים למה שעתיד להיות ארצות הברית. כמובן, אז היה קולוניות בריטיות. האמת היא שהשחורים הם בין האנשים הראשונים שמגיעים. כלומר, הם מגיעים כמעט במקביל להגעה של רוב האנשים הלבנים. ממש בקצרה, בגדול, מה שקורה זה שאם אתה מנסה להביא לבנים שעבדו את השדות שלך בעולם החדש, כמו שעשית באירופה, אז בעולם החדש הם פשוט יכולים ללכת ולהקים חוות משלהם. ולכן המודל צריך להשתנות. אי אפשר להביא לבנים עובדים בשכר. ולכן הפתרון שמגלים וירג'יניה קמפני, שזה התאגיד הראשון שבעצם מקים את מדינת, מה שעתיד להיות מדינת וירג'יניה בארצות הברית, זה להביא עבדים מאפריקה. אז במובן הזה, הצמיחה של העבדות בארצות הברית והצמיחה של הקולוניות בדרום, בעיקר, הוא, אתה יודע, ביחד. אין כמעט קולוניות בדרום בלי עבדות.
איך נוצר המצב, אולי בסוג של תקדים היסטורי כזה, שהרי עבדות יש בכל העולם, או לפחות לאותה תקופה הייתה גם לפחות בכל יבשת אמריקה, כאילו גם בדרום, גם בצפון. איך יכול להיות שדווקא היום אנחנו זוכרים וכואבים עדיין את העבדות של ארצות הברית, אבל לדוגמה לא את העבדות בברזיל?
תשמע, אני חושב שאנשים בברזיל אולי כואבים את העבדות של ברזיל, אני לא יודע. אז יש שאלה של לשאול את הברזילאים, וגם צריך להגיד שארצות הברית הוא ההגמון, אז כאילו תמיד התשומת לב יהיה יותר אליהם. מצד שני, אפשר בהחלט להגיד שהעבדות שהתפתחה בארצות הברית, במיוחד בדרום, הייתה עבדות מאוד קפיטליסטית, שזה בעיקר אומר שהעבדים הפכו להיות באמת נכסים ששווים הרבה מאוד כסף. אז אם נגיד בברזיל, היה נטייה הרבה יותר במאה ה-19 לשחרר את העבדים שלך, שאתה מזדקן, בעל העבדים היה משחרר את העבדים שלו. בארצות הברית, ככל שאנחנו מתקרבים למאה ה-19, במיוחד לעידן של הכותנה, שהעבדות בכלל היא רווחית באמצע המאה ה-19, אז עבד שווה עשרות אלפי דולרים, ולכן אתה לא משחרר אותם. ולכן אנחנו מגיעים למצב, ערב מלחמת האזרחים, שבאמת כמעט כל השחורים בארצות הברית הם עבדים. זה לא ככה במקומות אחרים. ובעצם משהו כמו 95%, אני רוצה להגיד, שכל השחורים בארצות הברית ערב מלחמת האזרחים הם עבדים. ודבר שני שקורה, שבגלל העבדות היא מאוד קפיטליסטית, אני רק אגיד, הזכרת צפון דרום, אז יש עבדות בצפון, במאה ה-17, במאה ה-18, אבל במאה ה-19, בצפון, אף פעם העבדות שם לא הייתה באמת חלק מאוד משמעותי מהחברה, בגלל שזה פשוט לא האקלים הנכון בשביל לגדל את היבולים, שהם בעצם היבולים שהופכים את זה לרווחי, לעשות, אתה יודע, עבדות זה בעצם היה ביזנס בארצות הברית. ולכן מאוד קל, במרכאות, לאנשים בצפון לוותר על העבדות, בניו יורק, במסצ'וסטס, ניו ג'רזי, כל המדינות האלה כבר בשנות ה-20 של המאה ה-19 אין כבר עבדים, ולעומת זאת נוצר מצב שכמעט כל השחורים נמצאים בדרום והם עבדים. אז
זהו, באמת שקדמת אותי קצת עם השאלה הבאה שלך. עם השאלה הבאה שלי. תוכל להגדיר את ההבדל בכלכלות מצפון לדרום, ואיך הדבר הזה גרם באמת לדרום להיות המשעבד, ולצפון אולי קצת פחות.
כן, אז זה בדיוק מה שהזכרתי קודם. אם אנחנו מסתכלים על המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19, אז בצפון יש לך family farms, יש לך חוות של משפחות. זה משפחות לבנות שבעצם קצת כמו משק אוטרקי, יש קצת שוק, אבל השוק הוא די שולי. ארצות הברית לא חברה קפיטליסטית בצפון בשנים האלה, במובן הזה שרוב האנשים הם בעלי אמצעי הייצור. כלומר, רוב האנשים, כי זה גם המושג של חופש בארצות הברית. אם אתה רוצה להיות חופשי, אדון לעצמך, אתה צריך להיות בעל אדמה, אתה צריך להיות בעל רכוש, כדי שאתה לא תהיה תלוי באף אחד, ותוכל לגדל את האוכל של עצמך ולהיות חופשי. בגלל שאין סיבה ליצור מטעי ענק של בצפון, כי שוב, מי שביקר פעם בצפון ארצות הברית יודע, זה דומה מאוד לאירופה. אין איזה יבול שאתה יכול לגדל שם שאי אפשר. אז פשוט זה, ככה זה התפתח. לעומת זאת בדרום, אפשר להגיד שהעבדות היא הפרויקט הקפיטליסטי הראשון בהיסטוריה האמריקאית המשמעותית. זה מטעים ענקיים שלפעמים מאות, לפעמים אלפי עבדים, וזה בשביל לגדל בעיקר יבולים שאתה יכול, אתה מייצא אותם. זה לא בשביל צריכה עצמית, זה בשביל ייצור. שבראש ראשונה אנחנו מדברים במאה ה-17 על טבק, שזה היה באמת, הזכרתי את וירג'יניה, שזה היה, העבדים הראשונים מגיעים בעיקר בשביל זה. בדרום קרוליינה אחרי זה היה אורז וסוכר, והשיא של השיאים של העבדות מגיע במאה ה-19, ואז זה כותנה בעיקר בדרום, דרום העמוק. זה כבר לא וירג'יניה, זה יותר עמוק, זה אלבמה, מיסיסיפי, זה המקומות כאלה. אז אם אתה רוצה לדמיין בגדול את הכלכלות בשלב הזה, אז החברה הצפונית היא הרבה יותר שוויונית, הרבה חוות קטנות, מתחיל שם מהפכה התעשייתית, זה נכון, אבל היא עדיין די בשוליים, צריך להגיד. ולעומת זאת, בדרום, אנחנו מדברים על קומץ קטן של בעלי עבדים, מאוד 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 עשירים, שיש להם באמת חוות אדירות, מטעים אדירים, בגלל שיש להם עבדים, אז יכולים לעשות את היתרונות לגודל הזה. אז אתה יודע, ג'ורג' וושינגטון, אלפי עבדים, תומאס ג'פרסון, אלפי עבדים, ג'יימס מדיסון, אלפי, כל הרבה מהאבות המייסדים. אז ככל שמתקרבים יותר למאה ה-19, יש כבר הבדלים אחרים. הזכרתי את התיעוש, שהדרום פחות מתועס, מסיבה מאוד פשוטה שהעבדות כל כך רווחית, היא לא מרגישה טעם לעשות את זה. בארצות הברית, בצפון, לעומת זאת, זה כבר מתחיל להשתנות, מתחיל להגיע מהגרים מאירלנד, להיכנס למפעלים, אבל בגדול, אני חושב שההבדל המשמעותי ביותר, זה שבצפון יש לך את המטעי הענקים האלה, יש לך בעלי עבדים, יש לך אי שוויון מאוד גבוה, וזה גם ייצוא, זה לשוק, אתה לשוק העולמי. כלומר, הגלובליזציה הוא יותר רלוונטי לצפון, לדרום, סליחה, מאשר לצפון.
זאת אומרת שכולם מרוויחים ומעדיפים להיות בשקט, ושהדרום ממשיך לעשות את מה שהוא רוצה.
זהו, זה נקודה נורא חשובה שלא הזכרתי. זה לא שהעבדות היא לא של כל ארצות הברית, במובן הזה שכשאני מייצא את הכותנה, זה עובר דרך ניו יורק. כשאני רוצה לבטח את העבד שלי, כי אתה יודע, אני ממשכן אותו, וכולי, אז המשכנתאות לעבדים, הבנקים האלה הם בנקים הרבה פעמים שכל ארצות הברית, או הביטוח, חברות ביטוח, זה כל ארצות הברית. אז במובן הזה, זה נקודה מאוד חשובה, שלמרות שכמעט כל העבדים בדרום, הכלכלה של העבדות משפיעה על כל הקפיטליזם האמריקאי. יש ויכוחים בשנים האחרונות בין היסטוריונים, כמה זה משמעותי, אבל לכולם ברור שזה חלק מאוד מאוד מרכזי מהכלכלה של כל ארצות הברית במאה ה-19.
אז איך בסופו של דבר הדבר הזה מתפוצץ והופך למלחמת אזרחים?
שאלת השאלות. בגדול זה חוזר לנקודה שאמרתי מקודם, שהצפון באיזו שלב שב מבין, זה לא, העניין פה לא הסבל של השחורים. הייתי נורא רוצה להגיע לך שהדרום מתנגד לעבדות בעיקר בגלל זה. זה לא העניין. היו תמיד אנשים, נקרא לזה בשמאל הרדיקלי, שבאמת הזדעזעו מהעבדות בארצות הברית וכו', ורצו לשים לזה סוף. אבל בגדול, מה שקורה בצפון זה שמרגישים שקומץ קטן של בעלי עבדים מאוד 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 עשירים בארצות הברית, בדרום, משתלטים על כל החברה האמריקאית, ועוד שנייה זה בוא אליהם, והם השתלטו גם על, על הצפון, ואתה מתחיל לראות, נגיד, אתה מתחיל לראות שבית משפט העליון נשלט על ידי בעלי עבדים, ומתחיל להעביר כל מיני החלטות, אבל בסופו של דבר, האירוע שמביא מלחמת האזרחים, זה השאלה של המדינות החדשות שמצטרפות ככל שארצות הברית מתפשטת מערבה. וכל פעם שמוסיפים עוד מדינה, נברסקה, קנזס, מדינות כאלה, יש שאלה איך זה ייראה. אם יהיו שם עבדים, אז קומץ קטן של בעלי עבדים ישתלטו על כל האדמות הטובות, ולא יישאר כלום בשביל ככה הפמילי פארם הזה, וזה החזון הזה של העצמאות והשוויון והחופש והדמוקרטיה ירד לתימיון. ובעצם על זה מלחמת האזרחים. בעצם אברהם לינקולן שמוביל את מפלגה חדשה, מפלגה רפובליקאית, אומר, אנחנו צריכים לעצור את ההתפשטות של העבדות מערבה. הדרום מחליט שהוא לא רוצה את הדבר הזה, אז הוא אומר, ברגע שלינקולן מנצח בבחירות, הדרום אומר, אנחנו לא רוצים להיות חלק מארצות הברית יותר, והם בעצם עוזבים את ארצות הברית, ואז המלחמה היא בעצם על להשאיר את הדרום בתוך ארצות הברית. צריך להגיד שהמלחמה התחילה, אף אחד לא חשב שהעבדות פשוט תיעלם. חשבו שההתפשטות של העבדות תיעצר, אבל שבדרום המשיכו להיות עבדים. אברהם לינקולן כל הזמן אומר, אני לא הולך לקחת לכם את העבדים. אבל ברגע שמתחיל מלחמה, וזה, אז המציאות משתנה, זה באמת מדהים לראות איך, וגם הצפון מתחיל לראות את העבדים אחרת, והעבדים מתחילים לברוח, ואז הם מצטרפים לצבא של הצפון, ואז הם מתחילים לשנות הכל. יש פה מלא דרמה, באמת דרמה מדהימה. כמה שנים לתוך המלחמה, כבר לאברהם לינקולן ברור, שאם הוא רוצה לנצח את המלחמה, אז יש לו אינטרס לבטל את העבדות, וזה בדיוק מה שהוא עושה. וכשהמלחמה מסתיימת ב-1875, אז העבדות מסתיימת גם איתה.
אז אני רוצה רגע אולי לנסות למקד את השאלה, בקטע של האם אפשר להגיד שהדרום הוא זה שרצה להתפשט, אתה יודע, להפשיט, כן, להרחיב את העבדות בעצם למדינות חלשות, או שאני יכול להגיד שלבעלי ההון החזקים בתוך מדינות הדרום, שלהם יש השפעה פוליטית, שהם אלה שרוצים להרחיב את העבדות. זאת אומרת שיכול להיות שבן אדם פשוט ממדינות הדרום לא באמת היה אכפת לו?
זו שאלה מעולה, השאלה שאתה שואל. הרבה היסטוריונים שואלים על למה בעצם העניים האלה בדרום היו מוכנים למות במלחמת האזרחים בשביל אליטה אוליגרכית של בעלי עבדים שלא ממש נוגעת אליהם. צריך להגיד, רוב הציבור האמריקאי או אחוז מאוד גדול מהעניים בדרום לא היה להם, אולי היה להם עבד אחד. התשובה הזו היא תשובה מורכבת, ואני חושב שבסופו של דבר הצפון, המנהיגים בדרום הצליחו לגרום לעניים בדרום להרגיש שזה אינטרס משותף. שמע, זה לא חדש. אנחנו מכירים מי מת במלחמת העולם הראשונה. ההון שהיה לו אינטרס לריב על קולוניות, או העניים במעמד הנמוך. מעמד הנמוך מת. אז ההיסטוריה הזאת חוזרת על עצמה לא רק בתקופה הזו, אבל אין ספק שמי שבאמת היה לו אינטרס להרחיב את העבדות, זה קומץ די קטן של לבנים מאוד עשירים. זה לא משהו שעזר לרוב הציבור האמריקאי בדרום.
אם אני מנסה להקביל את זה לתקופה שאנחנו חיים בה היום, זה יכול להיות שאתה יודע, כל מיני תאגידי ענק ואוליגרכיה כזאת עומדים ומתעקשים על, בשם הדמוקרטיה או בשם הסחר, השוק החופשי והסחר, אתם צריכים להיות א', ב', ג', ד', וזה ה-power structure שאנחנו צריכים לחיות בו, ואנחנו נלחמים את המלחמה שבסופו של דבר אנחנו בעצם הצד המופסד.
זו שאלה טובה. אין ספק דרך שבו אברהם לינקולן משכנע את הצפון להתנגד לעבדות, שבסוף זה מה שמביא למלחמת האזרחים, היה להגיד להם, היום זה השחורים, מחר זה אתם. זה המסר. לגבי העניינים האחרים של השוק החופשי והקפיטליזם פה, זה סיפור קצת מורכב, כי אנחנו בעצם, הבעלי עבדים, הדרך שבו הם ככה סיפרו את הסיפור על עצמם, היה סיפור של פטרנליזם, של כזה, השחורים העבדים האלה הם חלק מהמשפחה שלנו, אנחנו דואגים להם, הם אפילו היו באים לבעלי המפעלים בצפון, ואומרים להם, כשיש מיתון בצפון, מה אתם עושים עם כל העובדים שלכם? אתם מפטרים אותם, אתם שולחים אותם לרחוב, אנחנו אם יש מיתון במחיר הכותנה, אנחנו עדיין מכילים אותם, עדיין נותנים להם קורת גג, העבדות היא הרבה יותר מוסרית מהשוק החופשי הזה עם העובדים בשכר, שאתם פשוט זורקים אותם וכולי. אז הסיפור פה הוא מורכב. מצד אחד, העבדות עצמה היא ברור שיש פה אלמנטים קפיטליסטיים של שוק, והזכרתי קודם, וכל הכותנה מגיע לאנגליה, וזה בעצם המנוע של המהפכה התעשייתית וכולי. מצד שני, הסיפור שסיפרת בתוך החברה הדרומית, הייתה סיפור כזה של, עבדים הם חלק מהמשפחה, וזה, זה בולשיט, אבל זה היה חלק מאוד חזק מהאידיאולוגיה הדרומית, של הצדקה של העבדות.
אז אנחנו בעצם קצת עוד פעם קופצים בזמן,
כן.
סוף מלחמת האזרחים,
כן.
מדינות הדרום מנסות להתאושש, וטענה שאולי אפילו שומעים אותה עד היום בקרב תומכי קונפדרציה, שהמלחמה הזאת הייתה על הכלכלה בעצם, זאת הייתה הכלכלה שלנו, הרסתם אותנו, פגעתם בנו, ואנחנו רק רוצים לחזור לתקופה הטובה וכולי.
אתה יודע, זה מעניין. חוץ מבאמת קומץ מאוד קטן של אנשים רדיקליים מאוד, אתה לא שומע הרבה קולות של אנשים שקוראים לחזרה לקונפדרציה. יש לך את זה, ומניפים את הדגלים שלהם וכולי. מה שהרבה פעמים הדרום כועס עליו, כאילו זה הנרטיב שהתחזק מאוד, זה בערך 20 שנה אחרי מלחמת, קצת פחות, 15 שנה אחרי מלחמת האזרחים, היה תקופה שנקראת Reconstruction בארצות הברית, שבגדול זו תקופה שהצפון כובש בצורה צבאית את הדרום, ומנסה בעצם לשנות את באופן ממש בסיסי את המבנה של החברה הדרומית. למשל, לתת לשחורים אדמות, לתת להם זכויות אזרח, לתת להם זכות להצביע וכולי. והרבה מהביקורת של הדרום היום על הצפון היה על זה, על התקופה הזו. ולכן זה פחות על כזה, אנחנו מתגעגעים לימים של כלכלה של עבדים. אין כמעט היום אף אחד בארצות הברית שמשהו מדבר על כאילו להצדיק את העבדות. כאילו זה נחשב, אוקיי. אבל ללא ספק, אתה שומע המון טינה על השנים שאחרי המלחמה, ואיך שהצפון הגיע, והשתלט, ודפק אותנו, ולקח לנו את כל הכסף, והפכנו להיות איזה אזור עני, איזה קולוניה של הוול סטריט, זה כמובן נרטיב מאוד חזק. צריך להגיד, זה לא לגמרי לא נכון. כלומר,
זהו, זאת השאלה
שלי. זה לא לגמרי לא נכון. חד משמעית, אנחנו יודעים שבעצם אחת הסיבות שהדרום הופך להיות אזור מפגר, זה בגלל העבדות, כלומר צריך להגיד, לא השקיעו בהון אנושי, ולא השקיעו בחינוך, ולא השקיעו, אבל חלק מזה, זה פשוט הם הפכו להיות באמת סוג של קולוניה של האליטות של וול סטריט וכולי, וזה בהחלט אלמנט, ובמובן הזה, אם אנחנו קופצים קדימה למאה ה-19, לסוף המאה ה-19, אז הרבה מאוד מהכוחות של השמאל הפופוליסטי, שלא ניכנס לזה פה, אבל הפופוליסטים, העיקרים העניים, שנלחמו מול כוחות ההון במזרח, הם בדרום. הם גם במערב, אבל הם במדינות הדרומיות, טקסס וזה.
איך נראית, לא יודע איך להגיד את זה, שגרת היום-יום של עבדים שוחררים אחרי המלחמה במדינות הדרום?
אז התקווה שלהם, החלום שלהם היה, הם רצו מה שנקרא 40 acres and a mule. הם בעצם קיוו לאותו חלום אמריקאי שהיה בצפון בשנים האלה, שזה אדמה משלי, חווה משלי וכו'. זה סיפור מאוד מורכב, בגדול זה לא קורה. בגדול מה שקורה להם זה מה שנקרא sharecropping, שהם מוצאים את עצמם, עדיין כותפים כותנה, עדיין עובדים מאוד מאוד קשה, הם לא עבדים כמובן, אבל אחרי ה-20 שנה האלה של הכיבוש הצבאי שהזכרתי, הצפון פחות או יותר אומר, טוב, בוא נעזוב את הדרום בשקט, ואז מתחיל עידן הג'ים קרו, מ-77 ממשיך, ואז בעצם מה שאתה רואה זה מצד אחד הם עובדים את האדמה, זה בדרך כלל אדמה שעל הנייר אולי שלהם, לא תמיד, אבל הנייר אולי שלהם, אבל בפועל הם נמצאים במעגל חוב אינסופי, שאגב, זה לא רק השחורים, זה גם הלבנים, שאומר שבגדול אני קורא את התחת כל השנה, מגדל את הכותנה הזאת באיזה חווה קטנה, מגיע סוף השנה, שוקלים את לכותנה, אומרים לי כמה המחיר, ובסוף בא לחוב, מי שנתן לי הלוואה, אומר, אוקיי, לא עמדת בזה, אני מגלגל לך את החוב לעוד שנה. ובסוף אתה חי כזה, שנה אחרי שנה אחרי שנה, שאתה בקושי מצליח לסגור את החודש, אתה לא מתקיים בכבוד, אתה בעוני קשה, אבל זה לא עבדות. מצד שני, אם אתה שחור, זה רק השחורים עכשיו, שאתה מנסה ללכת לקלפי ולהצביע, או שאתה מנסה אפילו אולי ללכת ברחוב ולקנות בחנויות, אז יש סגרגציה מוחלטת. ואם תלך לקלפי ותנסה להצביע, יכול להיות שזה ייגמר בלינץ', ממש, כאילו, אתה לא מצביע, תכלס. הצליחו בסוף המאה ה-19 לגרום לזה שהשחורים כבר לא מצביעים, שבמדינות כמו מיסיסיפי וכאלה זה מאוד משמעותי. צריך להגיד, אלו מדינות ש בסיום של מלחמת האזרחים, הם כמעט 50-50, כאילו שחורים לבנים. ומצד שני, אתה יודע, אנחנו מכירים את זה מהסרטים. זה הג'ים קרו שמתחיל בסוף המאה ה-19, בתי ספר לחוד, אתה יודע, באוטובוס אתה צריך לשבת הכי מאחורה, בבתי קפה אתה לא יכול לשבת, יש רק אזורים מסוימים, כלומר, סגרגציה פיזית בין הלבנים לבין השחורים, וצריך להגיד, הסגרגציה הזאת בשלב הזה היא חוקית, אוקיי? בית המשפט העליון נותן לו גושפנקה, בסוף המאה ה-19, זה חוקי לגמרי, זה לא נגד החוקה, מותר לעשות את זה, וזה מה שקורה.
נראה לי שאלה מתבקשת עכשיו, who the fuck is Jim Crow?
ג'ים קרו זה שאלה טובה. האמת היא שאני לא ממש יודע לענות על השאלה הזו במובן הזה שג'ים קרו, אם אני לא טועה, ואני מקווה שאני לא מטעה פה, זה סוג של הצגה או ריקוד של צוחק על שחורים, את המינסטרל שואו מה שנקרא, ובעצם זה הפך להיות איזשהו שם קוד. אני צריך לבדוק למה, זו שאלה מצוינת. למה, אז זה לא בן אדם. ג'ים קרו זה בעצם פשוט שם שנתנו לאותה שליטה של שחורים, שצריך להגיד, ממשיך פחות או יותר 100 שנה. מהסיום של מלחמת האזרחים, חוץ מכמה שנים שהיה נוכחות צבאית צפונית, עד הגיבור של הפרק הזה, מרטין לותר קינג בשנות ה-60, ששם לזה סוף.
ולפני שאנחנו מגיעים אליו, כל הדבר הזה בדרום, ובמקביל בצפון, מה המצב?
אז קודם כל צריך להבין, שעד אמצע המאה ה-20, כמעט כל השחורים בארצות הברית הם בדרום, אוקיי? אתה רק מתחיל את ה-Great Migration, מה שנקרא, של שחורים שעוזבים את הדרום לערים הגדולות בצפון, זה מתחיל קצת ממלחמת העולם הראשונה, ממשיך בשנות ה-20 ו-30, ועדיין אנחנו מדברים על 90% בערך של שחורים בדרום, שכל הזמן האחוזים האלה יורדים, היום זה חצי-חצי כבר, כלומר, היום אנחנו רואים שזה לא ככה, אבל בוא נגיד שכשמרטין לותר קינג זה כבר השתנה, אבל הייתי אומר שבשנות ה-50 וה-60 עדיין משהו כמו 70% מהשחורים נמצאים בדרום, משהו כזה.
אז באמת הגענו לגיבור שלנו, מרטין לותר קינג, לתוך איזה סיטואציה הוא גדל, ומה מעצב את תפיסת העולם שלו, שבאמת הופכת אותו בסופו של דבר לכל כך אייקוני.
כן, אז זו נקודה מאוד חשובה, כי מרטין לותר קינג הוא לא שחור רגיל. מרטין לותר קינג בעצם אבא שלו הוא כומר, והוא גדל באטלנטה, שאטלנטה היא הופכת להיות לעיר המרכזית הגדולה ביותר בדרום ארצות הברית אחרי מלחמת העולם, אחרי מלחמת האזרחים. והוא חי חיים, אפשר להגיד, מעמד בינוני, שזה דבר מאוד מאוד נדיר. אוקיי, הוא לא נמצא באותו מצב כמו רוב השחורים העניים בארצות הברית. וזה מאפשר לו, אתה יודע, לקבל חינוך ראוי, ויש לו אוצר מילים מדהים, והוא יודע את התנך וכולי, וגם כל הסגנון דיבור שלו, ואיך שהוא, נקרא לזה, מצטלם ללבנים, מעמד הבינוני האמריקאי, זה הרבה יותר קל להחליק את הדמות של מרטין לותר קינג בגרון של האזרח הלבן האמריקאי, כי הוא באמת, לא רק שהוא איש דת, אבל הוא גם, אתה יודע, הוא לובש חליפה, והוא כזה מדבר יפה וכולי, אבל מצד שני, הוא גם מגיע ממשפחה שמאוד, כמובן שהאבות אבותיו היו עבדים, הוא מכיר, כאילו גם אם אתה מעמד בינוני באטלנטה, זה לא אומר שאתה לא חווה כל יום גזענות, זה לא אומר שאתה יכול להצביע, זה לא אומר שיש לך בהכרח זכויות אזרח אפילו בסיסיות, ולכן אין ספק שלמרות שהוא מעמד בינוני, שמגיע מאיזשהו, תראה, גם משפחה עם האבא, כזה לא איזה משפחה שבורה, תמיד ההשוואה שעושים עם מרטין לותר קינג זה מלקום אקס, שמלקום אקס, אתה יודע, מגיע מהצפון, והוא כאילו מגיע מכלום, כאילו אבא שלו נרצח בגיל מאוד צעיר, והוא כזה עני, אז זה לא המצב של מרטין לותר קינג.
אז זה באמת עוד פעם הקדמת אותי, לגבי באמת ההשוואה הזאת בין מרטין לותר קינג למלקום אקס, אולי שתי הדמויות הכי מרכזיות בתנועה לשוויון האזרח שאנחנו זוכרים היום.
כן.
איך בן אדם אחד לוקח, לא יודע, ימינה, איך לוקח שמאלה?
נורא קשה לתת לזה שמות לפעמים, כי מי פה ימין ומי פה שמאל, כאילו ברור שזה, אני אגיד רק ככה, כמה דברים. אחד, הבעיה שמרטין לותר קינג מנסה להתמודד איתה, היא בעיה שעל הנייר הרבה יותר קל לפתור אותה מהבעיה שמלקום אקס. כי מלקום אקס בא מהצפון. מלקום אקס מנסה לפתור את הבעיה של שחורים שאין סגרגציה על הנייר, אין סגרגציה חוקית, אין שלטים שאומרים שירותים של שחורים ושירותים של לבנים. אין, הם יכולים לכאורה להגיע לאותם הישגים כמו הלבנים. כלומר, שם זה אי שוויון שאנחנו מכירים, שאי שוויון של, אתה יודע, חברה קפיטליסטית וכו'. בדרום זה כבר משהו אחר. בדרום, המלחמה של מרטין לותר קינג זה קודם כל, הוא גם אגב סוציאליסט מרטין לותר קינג שגם מתנגד לכל הבעיות האלה בעוני וזה בצפון, אבל המטרה הראשונית שלו היא קודם כל לסיים את הסגרגציה החוקית. במובן הזה מספיק להיות ליברל, אתה לא צריך להיות שמאלן, מספיק להיות ליברל, ואתה יכול בעצם לדבר אל החברה האמריקאית. עוד דבר, הבדל מאוד גדול, זה שמרטין לותר קינג היה נוצרי, והוא בעצם ראה בנוצרות איזושהי גשר שיוכל לחבר בין הלבנים לבין השחורים, איזו שפה משותפת. לעומת זאת, מלקום אקס אמר, הנוצרות זה הדת שיבדה אותנו. הוא לא טועה כמובן. הם לא הגיעו מאפריקה, העבדים לא הגיעו מאפריקה, השחורים לא הגיעו מאפריקה כנוצרים. אחת הסיבות שדאגו שכולם התנצרו, זה היה כדי להוסיף עוד איזה בית פסיכולוגי כדי להשאיר אותם עבדים. ולכן, בדמות של מלקום אקס, וזה ב-Black Power Movement שהוא ייצג אחרי זה, מה שמושך למשל באסלאם, והוא כמובן יתאסלם, זה בדיוק זה שזה לא הנצרות. כלומר, אז מצד אחד, מלקום אקס כל הזמן מנסה להתרחק מהלבנים האמריקאים. יותר מזה, הוא נגד אינטגרציה, מלקום אקס. הוא אומר, אינטגרציה זה לא יעבוד. כלומר, בסופו של דבר, אם אנחנו נתערה בחברה הלבנה, תמיד אנחנו יהיה בתחתית. ולעומת זאת, מרטין לותר קינג, גם מדבר בשפה נוצרית, וגם מדבר על אינטגרציה. אתה יודע, השחורים ולבנים ביחד, זה שפה של ליברליזם אמריקאי, לא צריך להיות רדיקלי גדול בשביל לקבל את זה. דבר אחרון שאני אגיד זה השאלה של האלימות. אומרים על מלקום אקס, שהוא היה, אתה יודע, תיאוריסט, זה שקר, אבל מה שכן, הוא תמיד אמר הגנה עצמית. כלומר, אם יבואו לשכונה שלי, אם שוטרים יבואו לשכונה שלי וינסו להרביץ לי, אנחנו צריכים לשלוח מסר לכולם שצריכים לפחד. הלבנים מבינים רק כוח. כלומר, אנחנו צריכים שיהיה לנו, אתה יודע, שוטרים משלנו, ואם אין לנו שוטרים משלנו, אנחנו צריכים רובים משלנו ונשק משלנו וכוח משלנו, כי רק כוח הם מבינים. ולעומת זאת, מרטין לותר קינג היה הכי, כאילו, אתה יודע, כמעט דמות גנדי כזה, נוצרי, turn the other cheek וכולי, אבל הוא גם היה מאוד חכם, כי מה מרטין לותר קינג עשה? איך הוא ככה בנה את ה... הוא היה עושה איזה הפגנה, אוקיי? מחכה לבעלי העבדים לשעבר של המשפחות, כן? של הלבנים, הלבנות העליונה הזאת, של האלימות הזאת, של הקוקלקס קלן, מחכה שהם יגיעו, ואז אנחנו גם עידן של טלוויזיה, רואים הרבה לבנים גזענים בדרום מרביצים לאיזה ילד שחור מסכן, או למרטין לותר קינג שלבוש בחליפה ולא מרביץ חזרה. ושוב, לציבור המעמד בינוני האמריקאי הליברלי בצפון, ואפילו בחלק מהדרום, הדבר הזה מתחבר הרבה יותר מה, אתה יודע, האמירות הבומבסטיות והמאצ'ואים והמיליטנטיות של מלקום אקס.
ויכול להיות שבאותה תקופה, עוד פעם, אני מניח שאם זה קרה, אז זה מה שהיה צריך, זה מה שהיה נכון לעשות. זאת אומרת, שאותה נקודת זמן, מרטין לותר קינג צדק, אבל יכול להיות שהיום, בחברה האמריקאית, איך שהיא מעוצבת היום, שאולי היא יותר באמת הפכה להיות כלל צפונית, זאת אומרת,
כן, בדיוק. זה הדרך לחשוב על זה, בדיוק.
היא הפכה להיות כלל צפונית, ועכשיו הבעיות של השחור הממוצע, או האפרו-אמריקאי הממוצע, הן הבעיות שמלקום אקס ייצג.
אז פה צריך להגיד, ההבדלים בין מרטין לותר קינג ומלקום אקס בשלב הזה, הם לא כאלה גדולים. כלומר, ברגע שמרטין לותר קינג מצליח לעשות את השלב הראשון, ולפרק את הגזענות הממסדית, החוקית הזאת, על הנייר, מה שנקרא סגרגציה, שיש בחוקי בחוקים עצמם, הוא מיד אומר, ועכשיו אנחנו צריכים להתמודד עם בעיות העוני, עכשיו אנחנו צריכים להתמודד עם הפערים, עכשיו אנחנו צריכים לדאוג שגם לשחורים יהיה אוניברסיטאות שהם יכולים ללכת אליהם לקפוץ למעמד הבינוני וכל הדברים האלה וכו'. וצריך לזכור, טוב טוב, שמרטין לותר קינג שכבר אמר על עצמו, הוא הכריז על עצמו שהוא סוציאליסט, הוא גם, כשהוא מת בממפיס ב-1968, שרוצחים אותו, איפה הוא נמצא? למה הוא בממפיס? תומך בשביתה של עובדי תבורה, לבנים ושחורים. כלומר, זה כבר, כמו שאמרת, זה כבר לא האלמנטים של של הדרום. זה כבר אפשר להגיד, לנסות להתמודד עם הבעיות של האי שוויון בצפון. אז במובן הזה, אני חושב וגם מלקום אקס לקראת סוף חייו, קצת משנה את הדעה שלו, ואפשר להגיד שבסוף הם קצת מתקרבים, שוב, שניהם נרצחים בגיל צעיר, אבל בסוף הדמיון יותר דומה ממה שזה היה בשנים הראשונות.
ואם אני אומר את האמת, אני לא מכיר ואני לא יודע, אבל כן. אם אני כצעיר אפרו-אמריקאי היום, בהפגנות של Black Lives Matter, כל הדברים האלה,
כן,
הדמות של מלקום אקס יותר קורצת לי מאשר הדמות של מרטין לותר קינג?
זו שאלה כל כך טובה. אני חושב שבמובנים מסוימים כן, ללא ספק. כי קודם כל, מלקום אקס כועס. מרטין לותר קינג, הסטייל זה לא סטייל של כועס, הסטייל של כזה. אז אני חושב שאולי יהיו אנשים שיראו, במיוחד אחרי עידן אובמה, שאמרו, יגידו, הנה, ניסינו להתנחמד, וניסינו להיות ככה השחורים הזה.
להשתכנז בשפתנו.
בדיוק, בדיוק. וזה, תראו מה זה הביא אותנו. אז אני חושב שבהחלט יש משהו בווק נקרא לזה, ובבלק פאור מובמנט, ובפוליטיקת זהויות הזאת, שהיא מזכירה הרבה יותר אלמנטים של מלקום אקס. יש בזה משהו, בהחלט יש בזה משהו. מצד שני, נורא חשוב לי להדגיש עדיין, שכמובן רוב השחורים בארצות הברית רואים אתה יודע, מרטין לותר קינג.
אז זהו, אז איך הם תופסים אותו היום, את לותר קינג, כמובן?
אני חושב שהם עדיין, אתה יודע, זה כאילו, זה העליל שלהם במובן הזה, אז אני חושב שהם לא, אין הרבה ביקורת על מרטין לותר קינג מהצד השחור, לא אומרים כזה דברים כמו, כי גם מי שמכיר אותו יודע שזה לא רק היה, זה היה המאבק הראשון, אבל בהחלט אני חושב שאולי חלק מהסגנון שלהם הוא בסוף פחות מתחבר לזה, למרות שצריך להגיד, גם הבלק Lives Matter, אתה רואה את זה, כאילו הרבה מההפגנות של ה-Black Lives Matter היו גם הפגנות לא אלימות וכו'. היה קומץ של אירועים אלימים, שזה אולי יותר מבליטים את זה, אבל היה להם בהחלט אלמנטים שמאוד כזה, שנות ה-60, מרטין לותר קינג, כזה לנסות ככה להזיז את השיח. האירועים שאחרי ג'ורג' פלויד בעיניי שיקפו עולם שהוא בהחלט גם מלקום אקס וגם מרטין לותר קינג, אין פה איזה הבדלים מאוד מאוד משמעותיים בעניין הזה.
איך הוא נתפס בכלל הציבור האמריקאי? אולי השאלה היא בקרב הלבנים.
כן. אז כל הזמן, אז דיברתי קודם שמרטין לותר קינג בהרבה מובנים היה דמות של ליברלים בקלות יכלו להתחבר אליו, ובהחלט, בוא נגיד שבקרב לבנים הוא היה הרבה הרבה יותר פופולרי ממלקום אקס, זה בטוח שרוב הלבנים מאוד לא אהבו אותו. גם צריך להגיד שמלקום אקס אמר כל הזמן דברים שגרמו להם לא אהבו אותו פחות. אבל האמת היא שאנחנו רואים הרבה סקרים היום ובדירבד בהיסטוריה, שאנחנו יודעים שכאשר לינדון ג'ונסון הולך, שהוא הנשיא של ארצות הברית בשנות ה-60, והוא מהדרום, הוא מטקסס, הוא הכי מבין, שהוא הולך וחותם על שני החוקים לזכויות האזרח שבעצם מסיימים את עידן הדיום קור בדרום, אז הוא פוליטיקאי מעולה, והוא מבין שיהיה לזה מחיר אלקטורלי. ואני חושב שעשינו קצת איזושהי עיוות להיסטוריה, או לפעמים עשינו היסטוריונים היום, שהם כזה מניחים שאתה יודע, כל הלבנים תמיד היו בעד מרטין לותר קינג, או לפחות הלבנים בצפון וכו'. ואני חושב שבסקרים עד אתה רואה שזה לא תמיד היה ככה, שבעצם כבר אז היו אנשים שראו בו רדיקל, וראו אותו מישהו שעושה בעיות, צריך להגיד, הוא נעצר מספר פעמים, והולך לכלא וכו'. אז בדיעבד הלבינו אותו לגמרי, והוא הפך להיות מישהו שאפילו דונלד טראמפ היום כזה יכול להגיד, "Oh, Martin Luther King was a great man," וכו'. אבל ברגע ההיסטורי, הוא לא היה כזה פופולרי כמו שהיום עושים ממנו. הוא היה דמות יותר שנויה במחלוקת.
הוא הצליח?
כן. שאלת השאלות. אין ספק שהצעד הראשון לשוויון גזעי בארצות הברית היה לסיים את ג'ים קרו. במובן הזה, ללא ספק, שלא ייתכן שיהיה לך מערכת של, אתה יודע, סגרגציה חוקית שמאפשרת לאנשים, אתה יודע, פעם, מי שלא מבין מה זה אומר, זה אומר שלאבא של דונלד טראמפ היה בניין דירות בניו יורק, והוא פשוט לא רצה ששחורים ירגגרו שם, ולכן הם לא יוכלו לקבל שם דירה, אז לא היה אף אחד שיגיד שזה לא חוקי והיה תובע אותו. כלומר, זה דברים שהיו קשורים גם לצפון בהרבה מובנים. וברור שהגזענות הממסדית הזאת, ה-in your face הזה, היא בעיה שהיה חייבת להיפטר, כולל, לא הזכרנו את זה, החוק השני של זכויות האזרח, שזה הגנה על הזכויות להצביע ולהלכת לקלפי, וכל הדברים האלה מאוד חשובים. אז במובן הזה ברור שהוא הצליח, וצריך להגיד, המצב של שחורים בדרום, ובכלל בארצות הברית, הוא יותר טוב היום, בהרבה מובנים ממה שהוא היה אז. אבל בסופו של דבר, אי אפשר להגיד, בסופו של דבר שמרטין לותר קינג באמת, ואולי אם היה לו עוד כמה שנים לפני שהיה נרצח, זה היה נראה אחרת. אבל בגלל הפערים הכלכליים העצומים, היום בארצות הברית, המיקוד הוא הגורל שלך הרבה הרבה מובנים. אם אתה גדל ילד שחור באיזה inner city בארצות הברית, בדיטרויט, או באוקלנד, או בבולטימור, או בפילדלפיה, הסיכוי שלך, המוביליות החברתית היא כמעט אפסית בשביל אנשים כאלה. ולא מקווה כמה שאתה מוכשר וכמה אתה ילד מדהים, וזה יהיה לך מאוד מאוד קשה לצאת מהגדו הזה ולברוח. וזה קשור מהמון תהליכים שקורים עם הפרבור והלבנים עוזבים, ויש סגרציה מרחבית, שהיא לא סגרציה, אתה יודע, מה קורה היום בארצות הברית, אוקיי? איפה אני גדלתי בפילדלפיה? היה ילד אחד שחור בכיתה שלי. האם יש שלט בכניסה של בית ספר, No Black People Allowed? ברור שלא, הם יותר מתוחכמים מזה. פשוט דואגים לחלק ככה את בתי ספר למצב שרק מי שיש לו בית ב-$250,000, אז מחירים של אז, היום זה שני הרבה יותר, רק הוא יכל ללכת לבית ספר הזה, ורק, כלומר, אז במובן הזה הסגרגציה נהייתה מתוחכמת יותר, סגרגציה שמתבססת יותר על פערים כלכליים ולא על הצבע אור, ולכן הרבה מהבעיות הכי 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 קשות בחברה האמריקאית של שחורים ולבנים לא נפתרו. וצריך אפשר להוסיף לזה את הכלייה המונית שמגיעה בשנות ה-80 וה-90, שהופכת באמת לסיפור זוועה. וללא ספק, כשאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו רואים שמרטין לותר קינג השיג המון, אבל יש עוד, הרבה עבודה בחברה האמריקאית, ללא ספק.
דוקטור אלי קוק, תודה רבה שהצטרפת, היה מרתק מאוד, ותודה למאזינים.
שאלת אחלה שאלות, בשמחה.